ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
קודם כל, מה שמיוחד בתורה הזו, שזו תורה ארוכה, זאת אומרת, הייתם יותר ממה שאנחנו בדרך כלל רגילים. יש פה כמה תורות ארוכות. אבל דבר נוסף, שוב פעם, היסודות שמופיעים פה, שבמבט ראשון לא כל כך מבינים את הקשר, והדבר הנוסף שאולי מייחד גם את התורה הזאת, זה להבין את המשמעות הקיומית המעשית של התורה. כי זה תמיד, אני חושב, עיקר הבעיה, זה לא להשאיר את הדברים מרחפים למעלה, אלא להוריד אותם לתוך עולם העשייה שלנו, ולתת להם את המשמעות המעשית ביום יום. אז בואו נתחיל לקרוא קצת, ואחרי זה נתחיל לנתח. קודם כל, פה שוב פה יוצא מפסוק: מיום הביקורים בהכירכם, מנחה חדשה לשם ושבועותיכם, מקרא קודש ילכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. אמרנו שרב נחמן אמר את התורות שלו בשבתות או בחגים. לא, אין סדר מסוים לתורות. יש כל מיני נושאים שעוברים מפה לשם, זה לא הולך לפי סדר פרשיות שבוע, ודאי לא. אבל פה אנחנו יכולים להניח שאולי זו תורה שנאמרה בשבועות. אמר לי שרבי נחמן אמר שלוש פעמים בשנה שצריך, שהוא דיבר על הקיבוץ של החסידים, זה היה חנוכה, ראש השנה ושבועות, שלושת החגים שהוא מאוד הקפיד שיהיה קיבוץ של החסידים שלו, אני חושב שאני לא טועה. אז סביר להניח שזו תורה שנאמרה שם בשבועות. בסדר, איך שהוא מסיים את הפסוק, הוא לוקח אותנו בכלל למקום אחר לגמרי, נכון? הוא פותח: ואת האהובין ציוויתי לכלכלך. זה בחינת צדקה. כי בתחילה, כשמתחילים להתנדב לצדקה, אזי צריכים לשבר את האכזריות שלו ולהופכה לרחמנות. וזהו עיקר עבודת הצדקה. כי מי שהוא רחמן בטבעו ונותן צדקה מחמת רחמנות שבטבעו, אין זה עבודה. כי יש גם כמה חיות שהם רחמנים בטבעם. בכיכר, אתם זוכרים, במערה למדנו שאם מלא ניתנה תורה, למדנו מידות מבעלי חיים. כן, בעלי חיים יש להם מידות, וגם הסיבה לאיסורי מחלת אסורים זה הרבה בגלל המידות שיש לבעלי חיים. אז הוא אומר, זה לא חוכמה, מי שהוא נולד רחמן בטבעו, כן, ויש אנשים שיש להם נטייה טבעית להיות רחמנים ונותני צדקה, זה לא עבודה. יש סיפור שקראתי זה בדיוק השבת, על הבת של החכם צבי, שאותה אחותו של רבי יעקב עמדין. קצת מכירים את הסיפורים עם רבי יעקב עמדין? הוא היה הרב פלוגנה גדול של רבי יונתן אייבשיץ, שהוא חשד אותו לשבתאי, שבתאות. והיה זה מלחמה גדולה מאוד. ופה הסיפור על אחותו של רבי יעקב עמדין, שהייתה לה מידת הרחמנות באופן טבעי, הייתה תמיד מחפשת הזדמנויות איך לתת. כמובן, הם היו נקלעים עניים לבית שלה. הוא מסופר שפעם נקלעו שני עניים לבית שלה, ואז היא פתאום חיפשה בבית משהו, היא לא מצאה לתת לשניהם, אז היא רצה, בסוף היא מצאה כף מכסף, אבל היו שני עניים. אז היא שברה את הכף לשניים, לאחד היא נתנה את הכף ולאחד היא נתנה את הידית. חכם צבי שראה את זה, אז הוא היה מבסוט, אז הוא דרש על זה את הפסוק: כפה פרסה לעני וידיה שילחה לאביון. את הכף היא נתנה לעני ואת הידית לאביון. אז כל פנים, על שם מה שאנחנו יכולים ללמוד מזה, אם קורה, אם אתם הולכים במאה שערים או בשוק מלאכ מיהודה, יש שני עניים שנמצאים קרוב אחד לשני, אז לא ליצור מצב שאתה נותן לאחד ולשני לא. אם שניים נקלעים במקום, אז לא לעשות אפליה. אלא אם כן, נמצאים במרחקים. הייתם פעם ביום שישי ברחוב מלכי ישראל בגאולה? כל 10 מטר בערך, יש שם 15 מטר. ולפעמים זה ממש טוב, סתם זה הערת אגב, שאנחנו הבאנו אותה כדי להפות. דרך אגב, למה הוא לא, למה היא חתכה את הכף לשתיים ולא נתנה להם ואמרה לכו תמכרו את זה ותחלקו ביניהם את הכסף? סתם חשבתי לעצמי, אולי בגלל שלא יכול לסמוך על עניים ירודים שהם עשו את זה. יכול להיות שאם הייתה נותנת לאחד אז הוא היה בורח וזהו, ואחרו שיחפש אותו. אז זה ממש בדוח, אנשים במצוקה כך נוראית, אז הם מתנהגים בחוסר יושר, כן, ואל תדון את האדם עד שתגיע למקומו, אבל בשביל למנוע את זה, אז היא שברה את זה לשתיים. כל פנים, שומר רבי נחמן, להיות רחמן בטבע זה לא עבודה. אין זה, כי גם יש גם כמה חיות שהם רחמנים, יודעים, עיקר עבודה לשבר את האכזריות להופכו לרחמנות. זה בחינת ואת העורבים ציוויתי לחלק אליך, כי העורב הוא בטבעו אכזרי, ונתהפך לרחמנות לחלק אל את אליהו. לא שם נקרא זה, אני יודע מאיפה, מה המקור של רבי נחמן לפרשנות הזאת של סיפור הרי על אליהו, שהוא היה, שהוא ברח מאחאב, מכיוון שהוא ניבא בצורת, ואחאב, לא, המלכים בכלל לא אהבו לשמוע תוכחות של נביאים, במיוחד נבואות זעם, והם היו מסוגלים אפילו להרוג אותם, את הנביאים, ואז הוא נאלץ לברוח מאחאב ולהתחבות בנחל קרית. כן, בנחל קרית זה היה, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, בסדר, אתה בנחל, איפה הוא יוכל? את הרובים ציוויתי לכלכליך. אז פשוט אתה פשוט, אל תדאג, יהיה לך כבר, אני אדאג לך לכלכלה שלך גם כשתהיה בתוך הנחל, בתוך המערה, לא נחל, המערה בתוך הנחל. אבל שוב, תמיד רבי נחמן לומד מכל דבר ועניין גם את המשמעות הפנימית. אנחנו לומדים את העורבים ציוויתי לכלכליך, את העניין הזה של שרבי נחמן קורא להפוך את מידת האכזריות ולהפוך את זה לרחמנות. זה עיקר העבודה של האדם. עכשיו, זה שהעורבים אכזריים זה גמרא במסכת עירובין דף כ"ב. הגמרא אומרת לנו שהעורבים הם, אחרי שהם יולדים את הצאצאים שלהם, הם לא נותנים להם פרנסה, הם לא נותנים להם אוכל, הם לא מרחמים עליהם. והעורב הוא בעל חי אכזרי, שאכזרי אפילו כלפי ילדיו, והגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא מרחם עליהם, כתוב לבני עורב אשר יקראו. הקדוש ברוך הוא מרחם עליהם ומזמן להם יתושים וזבובים, כן, שהם פותחים את הפה ומזה הם ניזונים, העורבים. אז בסדר, אז יש כל מיני בעלי חיים בעולם, הקדוש ברוך הוא יצר את העורבים אולי כדי שנלמד מהי מידת האכזריות, עד כמה אדם יכול להיות אכזרי, או עד כמה בעלך יכול להיות אכזרי. ואת העורבים ציוויתי לכלכליך, זה בדיוק הנקודה של המהפך, להפוך את מידת האכזריות, ציוויתי לכלכליך להיות בעל חסד, כי העורב הוא בטבעו אכזרי, ונתהפך לרחמנות לכלכל את אליהו. כמו כן צריכים בצדקה כנ"ל וכל הנדיבי לב, כי מישהו נדבן צריך ללך ולעבור בתחילה דרך בחינה זו, בחינת ואת העורבים הנ"ל. דהיינו שבתחילה צריכים לשבר האכזריות שלהם, מה שיש להם אכזריות בתחילה, להופכו לרחמנות, להתנדב לצדקה. ובחינה זו הם עוברים לתורה
בית.
יש פה ככה עוד שלב נוסף בתורה הזאת. אז קיצור, דבר ראשון לשבר, לשבר את המידות, לעשות מהפכים. זה עיקר החוכמה, עיקר העבודה של האדם, זה ללכת נגד הטבע שלו. רבי נחמן אומר שלכן במצווה כמו צדקה, זו מצווה קשה וכבדה מאוד, כן, הנטייה הטבעית של האדם זה רתיעה כזו, נכון? מישהו פונה אליך ברחוב, או מישהו מצלצל אליך, וזה, הנטייה הטבעית היא ככה נסיגה, ככה תחושה של משהו שמעיק. ומצוות צדקה היא לא מצווה קלה, היא כל העבודות, ומצוות צדקה היא משל, כל העבודות וכל התשובות, מה שרוצים לעשות, איזה עובדה בעבודת השם, כמה קלין של אוי ואבוי, וכמה גניחות וכמה כפילות וכמה הטיות. היינו תנועות משונות שעושים יראה השם ועבודתם. אתם מבינים את המילה הזאת? מה זה כמה קלין? מה זה כמה קלין? מה? איך? מלשון?
קול?
כן, כן, השמעת קול. זה מסביר לנו את ה... תראו פעם בית התורה של חסידי ברסלב, פעם ישוב רובן, תראו אתם מתפללים. כל מיני תנועות מוזרות כאלה וצעקות.
קלים זה גניחות, הרב אמר פה?
גניחות, הטיות. שוב, מה שאנחנו רואים לנגד עינינו, אצל חסידי ברסלב הרבה, כן, כשזה נראה לנו כאילו משהו עזוי ומוזר, אז פה רבי נחמן נותן לזה הסבר. הוא אומר שבכל דבר בעבודת השם ההתחלה היא קשה, וכדי להתגבר על הקושי אז אדם עושה שמיניות באוויר, נקרא לזה, כן, בשביל לעשות מהפכים אצל עצמו. כן, הוא רוצה לעשות תשובה, הוא רוצה ללכת פח שם מבחוץ, הוא ייכנס לתפילה, הוא רוצה להגיע לאיזה דבקות. אז ההתחלה היא נורא קשה, ולכן צריך לחפש כל מיני אמצעים איך להתמודד עם ההתחלה, כי בהתחלה צריך לעשות מהפכות. אבל כמו שאנחנו אומרים, אחרי שאדם מתמודד, עובר את הסף הראשון, אז אחרי זה הכל מתחיל, ממשיך לזרום. נכון? זה ככה הוא מפרש, הוא אמר חז"ל, כל ההתחלות קשות, אתם בטח מכירים את האמרה הזאת, אבל המקור שלה זה מחילתא בפרשת יתרו, כמו שהוא אומר בהמשך. ועיקר בהתחלה, שאז קשה מאוד, כי כל התחלות קשות, מחילתא ויתרו, צריכים כמה קלים וכמה גניחות. קודם שמתחילים, איזו התחלה. וגם אחר כך, לאחר ההתחלה, גם כן אינו בא בנקל עבודת השם, וצריכים כמה יקירות לכל מתנות קלה, קודם שצריכים לעשות איזה עובדה שיהיה לה הידו. אך ההתחלה קשה מאוד, כי עיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. יצא שהמצוות ומעשים טובים בכל עבודת השם הם בחינת הולדה. וקודם ההולדה כמה קלים וכמה חבלים וצירים יש לה יולדת, קודם שמולדת ההולדה, ובפרט מבקירה. כבר אנחנו פה שומעים את הקשר לפסוק, ביום הביקורים. אז זה הפסוק ביום הביקורים. ביקורים זה תמיד הדבר הראשון, הפרי הראשון שיוצא. אז מבחינת המשמעות של הדבר הזה בעבודת האדם, יום הביקורים זה הביקורים, ההתחלה. הוא מביא דוגמה מיולדת ש... רגע אחת, צרה כמבקירה, זה הפסוק מבחינת ההתחלה. ונכון, הלידה הכי קשה כידוע זה הלידה הראשונה. דידי אבא אובדה, בת שלי, הברית בשבת הזו, אני מחוץ לעיר, אני בחתן, תודה רבה. היא ילדה בשבת שלפני, בברית היה בשבת, הייתה אצלנו בבית, וזה היה ילד שני. הילד הראשון היה לה מאוד קשה, 8 שעות. פה היא באה הביתה, היא באה אלינו, נקשה אלינו, זוכר לב אל אשתי, והיא אמרה לי, יש לי כאבים, אני לא חושבת שזה צירים, אני כואבת לי ברגליים. מה ברגליים? מאיפה נוחת לך כאבים ברגליים? טוסי לבית חולים. ובאמת, כעבור שעה, שעה וחצי כבר היה בחוץ, הכל היה ימי מנוחות. אז מה שמתרחש בלידה, במקביל זה גם כל תולדותיהם של צדיקים, כן? מעשים טובים, זה תולדות, זה גם כן, כן? מעשים טובים שאדם צריך לעשות, מצוות שאדם עושה, מצוות הצדקה, ההתחלה תמיד היא יותר קשה. ולכן הרתיעה תמיד שיש בהתחלה, וכל החוכמה היא לדעת שזה הרגע הראשון, ולא להירתע, ואחרי זה כבר, אתה נכנס לאיזה עניין מסוים, אחרי זה כבר זורם, נכון? חיים, אנחנו יודעים את הדברים האלה. אנשים לפעמים מחליטים החלטות, החלטות שנורות לתוך איזה פחד להתמודד, ולכן הם לא ניגשים בכלל לעניין, אבל המציאות מראה הרבה פעמים שברגע שאתה נמצא בפנים, ברגע שעשית את העזה הראשונה, אחרי זה כבר זורם, זה הולך יותר בקלות. כל דבר ועניין, כמו שאמרנו, גם בעולם המעשה, גם בעולם הרוחני של האדם, כל ההתחלות קשות זה כלל שנוגע לכל הפרטים שלנו, שזה בחינת ההתחלה, בחינת כל ההתחלות קשות. וצדקה היא תמיד התחלה, בבחינת פתוח תפתח, שאפילו כשיש פתח והתחלה, הצדקה היא פותחת יותר ויותר ומרחבת הפתח יותר, כי כל דבר ודבר מעבודת השם, כשרוצים להיכנס באותו הדרך ואותו העבודה, צריכים לפתוח שם פתח להיכנס באותו הדרך, וזה בחינת כל ההתחלות קשות, מחמת שבהתחלה צריכים לשדר ולפתוח פתח מחדש, על כן קשה מאוד שבולת כוח הצדקה להרחיב ולפתוח הפתח יותר ויותר. אני מבין את רבי נחמן פה שאומר העניין הזה של כל ההתחלות קשות ולפתוח את הפתח, אז הוא באופן מיוחד מצוות הצדקה, כי מצוות הצדקה אנחנו רואים שתמיד צריך להתמודד מחדש. גם אם אדם רגיל כבר לתת, אבל כל פעם בא אליו אני, אז הוא עוד פעם חוזר להתמודדות. אולי זה קושי המיוחד הזה בהתחלות הקשות הוא בצדקה, לכן ככה אני חושב מסביר את הכפילות. פתוח תפתח את ידך, יש הרי כפילות ושניות שחוזר הרבה פעמים בתורה בהקשר של צדקה, בצורות כאלה ואחרות. אתה אסור לך להתייאש, אסור לך להרים ידיים, גם אם, וכל פעם זה מחדש. הפתח זה תמיד ההתחלה. מצוות הצדקה זה תמיד כאילו חוזר להתחלה באופן מיוחד. מצוות הצדקה זה אולי מבטא באופן מיוחד את הבעייתיות של לפתוח את הפתח. שכנת כוח הצדקה להרחיב ולפתוח הפתח יותר ויותר, שכשעושים איזה פתח, איזה עבודה ונותנים צדקה, אז הצדקה פותחת ומרחבת הפתח יותר ויותר, כי צדקה היא ההתחלה של כל ההתחלות, כי היא פותחת ומרחבת כל הפתחים כנל. וגם בצדקה עצמה יש התחלה, דהיינו כשמתחילים ליתן צדקה, שזה מבחינת ואת העורבים ציוויתי, ועל כן התחלת הצדקה היא קשה וכבדה מאוד, כי מבחינת התחלה של כל ההתחלות. זאת אומרת, אני מבין את ההערה בסיפה של הדברים שלו, שצוות צדקה תמיד קשה, אבל ההתחלה היא קשה הכי הרבה בצדקה, כי זה ההתחלה של ההתחלות. נכון, זה לכן אולי הפסוק הזה, ואת העורבים ציוויתי לחלקיליך, הפך להיות אצל רבי נחמן, זה השם של התורה שרבי נחמן נותן לתורה הזאת. אז אומר הפסוק הזה שהקדוש ברוך הוא אומר לאליהו שם, הוא פסוק שמבטא את הרעיון הזה של המהפכים של האדם בחיים שלו, כן, של באופן מיוחד בעניין הזה של נתינה, להפוך להיות מרחמן, להיות מאכזרי, להיות רחמן. בסדר? עד כאן זה עיקר העניין שאנחנו נסכם את עיקר העניין שראינו עד עכשיו. אנחנו נסכם את זה בעניין שכל ההתחלות קשות, ההתחלה היא קשה, וזה קצת כאן אנחנו מתחילים להבין את העניין של ביום הביקורים. הפסוק שפותח הביקורים זה הדבר הראשון, והקריבי מנחה חדשה להשם, וגם זה גם ההמשך של הפסוק, זה הדבר החדש, כן, ההתחלה מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. עד פה, כמו שהיינו, אם היה לנו את התורה הזאת, היינו אומרים, זו תורה שיש לה רעיון מאוד מאוד ממוקד, כן? יש לו התחלה ויש לו סוף, קרובה, יש לו משמעות והכל, אבל הבעיה מתחילה בהמשך. כמו שאנחנו תמיד נתקלים, ושוב, אנחנו אומרים שאנחנו מדלגים, כי התורות פה מלוקטות מחוט השדרה של התורה. אנחנו לא לומדים כסדר את הליקוטי מוהר"ן, אלא אנחנו הולכים על עיקרי הדברים, על הרעיונות מפתח, כדי להכיר דרך זה את הליקוטי מוהר"ן. זה השיטה שלנו. יש הרבה דרכים ללמוד ליקוטי מוהר"ן, אבל זו השיטה שככה לימדו אותי, ואני חושב שהיא שיטה יותר יעילה במובן הזה שישר מכניסה אותנו לעניינים בעיקרי הדברים. ואידך זיל גמור, כי העיקר זה קודם כל להיכנס לרב נחמן, כן, להיכנס לדבר המיוחד שיש בתורות שלו. ואז אנחנו פה עוברים לתורה ה', כי זה מבחינתנו זה ההמשך הישיר. עכשיו פתאום עיקר היראה נעשה על ידי התגלות הרצון. רבי נחמן גם בקטעים אחרים דיבר פתאום על יראה, על ידי התגלות הרצון. רצון פתאום הוא מדבר, רצון יראה ויעשה, שעל ידי התגלות הרצון נעשה יראה. היינו, על ידי שנתגלה שהכל מתנהג ברצונו יתברך, כי הוא יתברך ברא הכל ברצונו, בלי שום חיוב כלל, הוא מחיה ומקיים הכל ברצונו יתברך, ואין שום חיוב הטבעי כלל, על ידי זה נעשה יראה. כי אזי יש שכר ועונש, ושייך להתיירא מפניו יתברך, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, והירא יעקב מאוד, אמר שמא יגרום אחר. וכשאין התגלה הרצון וסורים שיש חיוב טבע חס ושלום, כאילו מתנהג הכל על פי הטבע חס ושלום, אין שייך יראה כלל, כי אין שכר ועונש כלל חס ושלום, מאחר שהכל מתנהג רק כפי חיוב הטבע חס ושלום. נמצא שעיקר היראה על ידי התגלות הרצון. טוב, אנחנו חייבים לחבר לזה גם את הפסקה הבאה, והתגלות הרצון הוא על ידי ימים טובים. כי כל אחד מהימים טובים מכריז וקורא ומגלה את הרצון, שהכל מתנהג רק על פי רצונו בלבד. זאת נקרא קודש, שהיום טוב קודש קורא ומכריז את הרצון הנעל. אני חושב שפה אנחנו כבר מרגישים שזה כבר הופך להיות מורכב יותר, נכון? מה בעצם רבי נחמן אמר בפסקה ה', נגיד, ומה הוא דיבר? בעיקר על הרצון. מה זה רצון? כן, רצון הוא מתכוון שכל דבר בעולם מתנהל ברצון השם, בניגוד לתפיסה של מי פה, עם מי הוא מתמודד פה בתורה הזאת? מי הם אלה שמייצגים את המלחמה בתפיסה הזאת? וכל דבר ועניין זה רצון השם בעולם, חכמי הטבע. חכמי הטבע, כשנגלה רצון מסורים שיש חיוב הטבע חס ושלום, הוא כאילו מתנהג הכל על פי הטבע חס ושלום. מילים אחרות, פה הוא פתאום עובר לדבר באיזה מישור אחר, כאילו להחדיר לאדם את היראה. זה אומר להחדיר לאדם היראה היא תוצאה של מה? של התפיסה של האדם תופס שכל דבר בעולם זה רצון השם. העולם לא מתנהל על פי חוקי טבע, אלא יש מקור לחוקי הטבע. כן, תמיד בחסידות יש חוכמה, ספירת החוכמה, אבל יש מעליה ספירת הרצון. למשל הרמב"ם מדבר על החוכמה, כן, שהוא חכם ולא בחוכמה. כן, אצל הרמב"ם החוכמה היא מפתח להבנת, כן, גם במשכלות האלוקיות מה שהוא קורא להם, אבל החסידות דיברה על זה שיש דבר שהוא קודם לחוכמה, שזה הרצון. כן, הבסיס לעולם, בוא נגיד ככה, הרמב"ם בחן את ההשגחה האלוקית בעולם מתוך החוכמה של העולם. זו הגישה של פילוסופים מסוימים. אבל החסידות אומרת שהחוכמה זה כבר תוצאה, זה כבר שלב שני ושלישי. מור הזקן מדבר על זה בתניא. הוא אומר יש משהו קודם לחוכמה, וזה, הוא קורא לזה פה הרצון. במקביל, מור הזקן מדבר על כך ש... נגיד, הרמב"ם מדבר על זה השכל של האדם זה הדבר שמדבק אותו לשם. וכך הרמב״ם בונה את כל התפיסה שלו סביב התפיסה המושכלות, כן, בשכל. בעלי החסידות בראשם האדמו"ר הזקן התנגדו לרמב״ם, והם טענו שהחוכמה היא לא השלב הראשון, היא לא הנקודה הראשונה, אלא יש משהו קודם, יש הנשמה נגיד ככה, כן, ההכרעות של יש את הנקודה הפנימית, את הנקודה האלוקית שמחיה את האדם, שהיא קודמת לחוכמה. ולכן התפיסה החסידית היא שלא בונים את עבודת השם לסגות שכליות. הרבה מיליון פילוסופיה, גם מאוד יחס חשיבות ללימוד של פילוסופיה, ומאוד נמוכים גם, כן? הושפע גם מהפילוסופיה, תקפו אותו גם מימין גם משמאל, גם גם מבין לתקף אותו, פילוסופיה ארורה התעטה אותו וכולי. מכירים את הביטוי הזה? הרמב"ם אומר שהיום אין שדים, כן? הגמרא מדברת על שדים. הרמב"ם אומר, הפילוסופיה הארורה התעטה את הרמב"ם. ומה אומר הרבי מקוצק? שדים ורוחות זה לא דבר. הרבי מקוצק אומר, ברגע שבא הרמב"ם אמר שאין שדים, פסקו מלהיות שדים. אז לענייננו, מה זה קשור? אז פתאום הוא עובר לדבר על התמודדות נגד חכמי הטבע. על העניין הזה שיראת שמיים מקורה בהבנה שכל דבר ועניין בעולם זה לא חיוב הטבע, זה לא חייב להיות ככה, אלא יש לזה מקור בהנהגת הקדוש ברוך הוא, ברצונו של הקדוש ברוך הוא. ואז הוא אומר שהתגלות הרצון על ידי ימים טובים. חוזר פתאום לפסוק שהוא פתר. איך זה מתקשר? מה זה קשור? חשבתם על העניין הזה, אם ראיתם לפני כן, שוב פעם אנחנו פה מרגישים את הקושי שחוזר על עצמו, המעברים האלה בין היסודות, שוב וקשה לנו להבין איך זה מתחבר ומה זה קשור. אני שואל עוד פעם בצורה יותר ממוקדת, הפסקה הזאת היא פסקה שמדברת על רצון, על זה שאין חיוב של טבע, אין מערכת של טבע שמקיימת את העולם, שמסמת. אי אפשר להבין את העולם על פי כללים טבעיים, על פי כללים של חוקי הטבע. כי יש משהו שהוא קודם להם, שזה רצון השם. בסדר? וזה ימים טובים. זה גם שאלה, מה הקשר בין זה לבין ימים טובים? ושאלה נוספת, כמובן, מה הקשר לכל מה שדיברנו עד עכשיו, שכל ההתחלות קשות, וצריך לפתוח את הפתח. מסכימים עם הבעיה? מה אתם אומרים?
כשבוא אגיד אדם שזה הטבע שלי, אני לא יכול לשנות את האכזריות או לא יודע מה שמתמודד איתו.
נהדר.
אז באים להגיד לשמה, יש לך הרצון האלוקי פה מנהל את המערכה פה. אם תרצה באמת, תוכל לשבר.
נכון, מעולה. מצד מנו, עוד רציתם להוסיף? יש קשר בין כל הדברים פה, זה לא סתם קפיצה מעניין לעניין. זו נקודה מאוד מאוד משמעותית. אם אנחנו מדברים על האדם, על המשמעות של זה בעולם המעשה שלנו, אז כמו שאמרת, העניין הזה שאדם מתייאש הרבה פעמים, כי הוא חושב שיש איזו חוקיות שכבר קדמה לו, והוא מרגיש הרבה חסר אונים, הוא מרים ידיים, נכון? כלומר, יש חוקי טבע בעולם, ואם אדם נגיד נולד אכזרי, אז הוא אומר, ככה אני, אין לי סיכוי לשנות את זה, כי ככה נולדתם. זה משהו בטבע שלי. עכשיו, לבוא ולצאת מנקודת הנחה, אין כזה חוקים קבועים בעולם, אלא כל תלוי בסופו של דבר ברצונך, ויש לך יכולת להפוך עולמות, כן? זה נקודת האמונה של האדם, כי זה קשור לנקודת האמונה, כי זה ההתמודדות עם חכמי הטבע. נקודת המוצא של האדם המאמין, שאין דבר כזה חוקים נוקשים בעולם שאי אפשר לפתוח אותם ואי אפשר לשנות אותם. או אם נדבר במיוחד ביחס לאדם, כן? אני, עכשיו, שוב, נתת דוגמה יפה מאוד, אני אמרתי לכם כמה פעמים שזה גם תורה שבלי הרב שגר לא הייתי מבין. אמרתי לכם כמה פעמים שהכוח הגדול של הרב שגר, חוץ מכוח העיון שלו ויכולת החדירה שלו לעומק של דברים, שאני חושב שבליקוטי מוהר"ן הוא אחד מהיחידים שבאמת מבין את הליקוטי מוהר"ן, הבין את הליקוטי מוהר"ן, הכוח שלו היה ביכולת להדגים, לתת דוגמאות. בכל דבר ועניין, כמובן, קל וחומר ברבי נחמן תמיד, צריך לתת דוגמאות. אם אתה לא נותן דוגמאות, אז חסר משהו בהבנה. הדוגמה שהוא נתן פה היא קצת דומה לדוגמה שאתה אמרת. למשל, אדם אומר, אדם חי בחברה. אז הוא אומר, מישהו הרגיז אותו. התגובה הטבעית, כאילו החוקים הטבעיים הרגילים אומרים, הרגיז אותי, אני ארגיז אותו חזרה, אני לא אשאר חייב. מה זה, זאת אומרת, אחר מדען אל פרייר? יש חוקים בעולם, אני צריך, אני חלק מתוך המערכת ואני צריך לפעול לפי הכללים של המערכת ולפי החוקים של החברה, ואם יש איזו חוקיות חברתית פסיכולוגית אז אני צריך להיות חלק ממנה. אומר הרב שגר, יכול להיות שאדם יעשה החלטות שנוגדות את התפיסה הזאת, כגון במקרה הזה הוא הכעיס אותי, הוא שמח. למה אני שמח? הרי זה משונה, זה מוזר. למה אני צריך להיות שמח על זה שבן אדם הרגיז אותי? תגידו אתם, למה יכולה להיות איזו תפיסה הפוכה? שאני לא נשאב לה... הכי קל זה להתרגז, נכון? הכי קל זה לתת לו בשיניים חזרה. וזה לא חוכמה גדולה. אז אומר רב שגר, אתה יכול לעשות מהפכים, הוא הרגיז אותי, להפך, התגובה שלי היא שמח. למה? למה צריך? תביאו לי סיבה, למה להיות שמח אם בן אדם הרגיז אותי, פגע בי? מה?
כפרת עוונות.
אתה קורא כפרת עוונות, זה נכון, אבל הניסוח שהרב שגר השתמש בו אומר, זה משפר אותי. זאת אומרת, אם אני לא מגיב כל כך, כן, ואני, חז"ל אומרים, כן, זה אחד הדברים האדירים שיש בחז"ל, של הנב, מה?
נעלבים
ואינם עולבים.
שום כפדם ואינם שם.
כן, רבי נחמן יש לו הרבה תורות על זה. הוא אומר באיזה מקום אחד, עיקר התשובה שישמע חרבתו, חרבתו ידום וישתו. כן, אז זה לא סתם שאנחנו משתמשים בדוגמה הזאת, כי זו דוגמה מאוד אהובה על רבי נחמן, כן. וככה רבי נחמן אומר, עיקר התשובה, וכתוב במקום אחר, הרי
כל תשובה להכל או משהו ספציפי? לכאן.
זו תשובה, אדם אומר ככה, מי שמעביר על מידותיו, מוכלים לו על עוונותיו. הוא אומר, חשוב לזכור את המאמר הזה, כן, של חז"ל, וזה מאמר נפלא, לא כל כך שמים לב. אדם יכול להיות שהוא מלא בחטאים כאלה או אחרים. באים חז"ל ואומרים לו, תשמע, קשה לך להתמודד אחד על אחד עם חטאים כאלה או אחרים, אבל אתה יודע מה? אם אתה תרגל את עצמך להיות, להעביר על מידותיך, זאת אומרת, להיות בן אדם שמקבל בהכנעה כל דבר, אפילו אם זה לא נעים, כן, ולא לא להיכנס לכעס. והרי אני חושב שפעמים אני מרגיש שאני יוצא החוצה מהבית, אני עובר ברחוב, כבר כשנוסע באוטו, אין כמעט רגע שבו אין לך סיבה לכעוס על מישהו. אם זה נהג שמעצבן אותך, מכירים את הדבר הזה? אם זה מישהו שלא אומר לך שלום, שמרגיז, לפעמים אני מפחד ללכת למקומות מסוימים, אני לא רוצה להגיע למצב כזה של התרגזות, כן? זה על כל צעד ושעל. והיום חזר ואומר, אל תפחד. כן? זה אתגר אדיר שנותן לך פה, כן? אפשרות באמת כאילו לוותר. כן, בן אדם רב, יכול להיות עם אשתו, עם חבר שלו, כן, מי צודק בזה? אומרים, הוא תמיד בעמדה כזאת של מוותר, של ותרנות, כן? וזה דבר אדיר, חזל אומרים, זה כל כך אדיר, שזה יכול להיות שזה מוחק לו את כל ההבנות שלו. כי מה זה למחוק הבנות? זה מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעביר על מידותיו. הרי מידת הדין אומרת, חטאת, אתה צריך לקבל חזרה, אבל הקדוש ברוך הוא מתנהג עם האדם מידה כנגד מידה, עם האדם מוחל. לכל דבר, ואני חושב את זה, זה לא, זה מחילה כללית כזאת. כי האדם שמרגיל את עצמו להנהגה כזאת של ותרנות, אז מהשמיים, מהשמיים הם מגיבים יותר, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו במידתו, הוא מוכל לו כל אמונותיו. הרי חז"ל לא אמרו, מעביר על מידותיו וזה, אז זה מוכל לך מצווה X. פה מצווה Y, כן? זה משהו כללי, כי אדם שמרגיל את עצמו להעביר על מידותיו, הוא אדם נקי. הוא אדם ש... זה חזרה בתשובה הכי אדירה שיכולה להיות. מילים פשוטות יותר, כמו שחז"ל אמרו. מה זה קשור לענייננו? שוב אנחנו אומרים, הבעיה שלנו שאנחנו תמיד נשאבים לחוקיות, אנחנו תופסים את העולם בצורה נוקשה, ואנחנו אומרים, אם זה ככה אז התגובה צריכה להיות ככה, נכון? ככה מלמדים אותנו הרבה פעמים, כן? אל תהיה פרייר ואל תהיה זה, לא, כן? רבי נחמן מלמד אותנו, כן? אתה צריך לחשוב אחרת בעניינים האלה, בפרט בתורת המידות שלך, כן? לא להישאב לחוקים האלה, אלא לעשות את השינויים האלה. זה לא חייב להיות כך, זה יכול להיות אחרת. עכשיו כן, עוד דבר, זה קשור לכל רובד בחברה, בחיים שלנו. עכשיו אדם נכנס למקום עבודה, ומקום עבודה חדש, איך אמרנו, כל ההתחלות קשות, כן, הפחד והאימה שיש לנו בדיוק חוץ כשאנחנו מגיעים למקום חדש, נכון? כל ההתחלות קשות זה גם בעניין הזה, אתה מגיע לישיבה חדשה, אתה מתחיל, אתה תראו פה מה שהולך באלו, כן, תמיד אלו זה, אתה בא, אתה פגש עם כולם, יש להם את אימת הדין וכולי, לפעמים זה משהו ככה שהוא תולדה של התחלה כזה, זה לא חוכמה גדולה, כן? אתה יודע, נחזור לדוגמה של החברה. אתה בא למקום עבודה, ושוב, הרבה פעמים האויב הגדול שלך זה שאתה אומר, יש כבר דברים קבועים מראש שלא תוכל לשנות אותם, כן? יש חוק טבע, זה הבוס, וזה הסגן של הבוס, וזה יש לו ותק יותר ממך, וזה יש לו, ואז הרבה פעמים אדם שמגיע למקום כזה, הוא מרגיש, הוא מרים ידיים, מתייאש. למה הוא מתייאש? כי הוא אומר, יש חוקים, יש חוקים גם בעניין הזה של איך לעשות דברים, איך להזיז דברים. מה קורה לאנשים כאלה שהם תמיד נכנסים ונשאבים בתוך איזו תפיסה כזאת שזה חוק טבע לא תוכל לשנות? הם מרימים ידיים, הם הופכים להיות, בואו נגיד, פקידים אפורים כאלה. הם לא מתקדמים בעבודה שלהם. הרבה אנשים לא מתקדמים במקומות העבודה שלהם בגלל התחושה הזאת שיש חוקים שאני לא יכול לשנות אותם, אם הוא יותר טוב ממני ואם הוא יותר חזק ממני ואם יותר יותר, אין לי סיכוי עליו. אז מה שאני צריך לעשות זה לזרום עם זה. התוצאה, כמו שאמרנו, שבדרך כלל אדם כזה לא יתרומם. זה אומר גם בעולם המעשה, בעולם, לא רק בעולם הרוחני, גם בעולם המעשה, אם אדם, במילים יותר פשוטות, אתה נכנס למקום עבודה ואתה רוצה להזיז דברים, שוב, זה לא שביום הראשון אתה בא מתחיל פה ושם ושם, כן, יגידו, מה זה, איזה מין דבר זה, צריך להיות מנומס, צריך להיות עם היגיון, אבל אתה מחפש תמיד את הנקודה שבה, איך אנחנו קוראים לזה היום, לא לחשוב בקופסה, זה גם כן אותו רעיון במילים אחרות, לצאת מהקופסה. היציאה הזאת מהקופסה זה גם מאפשר לאדם להיות יצירתי, זה מאפשר לאדם לחולל שינויים, להרים דברים, להזיז דברים, גם בעולם המעשה וגם בעולמות אחרים. אתם מבינים? עכשיו, הכל נובע מתוך אותה נקודה, מתוך מה שקרה, ואנחנו קורא חוקי טבע. חוקי הטבע הם מאיימים עלינו הרבה פעמים, הם מביאים אותנו הרבה פעמים לאיזו הרגשה של חוסר אונים, שאנחנו לא יכולים לעשות כאילו כלום, אנחנו צריכים להתכופף, ולכן אנחנו מתייאשים. אני, כשפעם למדתי את התורה הזאת, זה היה בדיוק כשנסעתי עם המשפחה שלי לחרמון באמצע החורף, והדוגמה הזאת היא ככה עשתה לי איזה פלש כזה, ואז אמרתי זה נורא קשור פה לתורה הזאת של רבי נחמן. היה אוטובוס, אם אתם מכירים את החרמון, יש לך חרמון התחתון ואת העליון, יש בדרך כלל אוטובוס שלוקח אותך, הייתם פעם למטה כשאתה נמצא, אז נותן לך את כל הסרבלים האלה של החרמון ואתה נכנס אותו. בקיצור, הגיע האוטובוס, אז ככה פתח את שתי הדלתות שלי קדימה ומאחור, ולאנשים נשארו לדלת הקדמית, הם כולם נשארו לשם, וזה היה תור ארוך. אז אני באתי, אמרתי רגע, אבל יש עוד דלת פתוחה. אז אתה בא ויכול, פתאום נכנסת בלי תור, מה שקורה, אתה מבין? זה לא סתם דוגמה, כן? זה משקף המון דבר הזה, כן? אפילו בדברים הקטנים האלה אתה יכול לראות את מה שאנחנו קוראים לזה עדר, אתה הולך עם העדר, אתה... שוב, ההליכה עם העדר זה הליכה שגורמת לנו להתייאש הרבה פעמים. כשאתה אומר, אני חסר אונים, העולם הרבה פעמים מאיים עליי, מפחיד אותי, כן? במיוחד שאני מגיע לכל מיני מקומות חדשים, ואני צריך להצליח, אני צריך להצליח להתקדם. מה שעומד לרועץ הדברים האלה זה בדיוק הנקודה הזאת. כן? לכן זה לא מאפשר לך לפתוח את הפתח, לחשוב אחרת. אנשים שמבינים את הסוד הזה ואומרים, תשמע, רצון השם זה מה שקובע, אין חוקי טבע בעולם, לא חוקים פסיכולוגיים ולא חוקים חברתיים, אין שום דבר נתון מראש וגזור מראש שאי אפשר לשנות אותו, בידך הדבר. איפה הנקודה שיכולה לעזור לך לשנות? זה הנקודה הפנימית הזאת של האמונה, שזה הכוח שלך, האמונה שיש פה איזה רצון השם בצורה שמפעיל את המציאות, ואף אחד לא יכול ליצור איזה חוקיות לעולם שכאילו מתנתקת מהמקור, כן? מהשורש של הקיום של העולם, כי העולם שלנו הוא עולם שמקורו הוא לא טבעי. ובמקביל, מה זה אומר על האדם? זה אומר, כמו שאמרנו, שאין חוקים, אין חוקים גזורים מראש, אתה צריך להיכנע אליך, אתה צריך תמיד לראות את המטרה, אולי ללכת עם האמת שלך עד הסוף, כן? ואם אתה באמת עושה דברים לשם שמיים, אתה יכול להזיז דברים, אתה יכול להפוך עולמות. במילים אחרות, חיברנו פה בדברים שלנו, אם אתם שמים, הכל מתחבר. ההתחלה הקשה, למה ההתחלה היא קשה? כי הנטייה הטבעית שלנו בהתחלה היא, זה כבר קבוע מראש, אין לי סיכוי בו לעשות שום דבר, כן? אתה יכול לפצח אם אתה רוצה. אותו דבר, אדם שהוא אכזרי, כמו שאמרנו, את העורבים ציוויתי לכלכליך, זה לקחת את העורבים ואת מידת האכזריות ולפון. אבל אנשים מתייאשים מזה, למה היום אני כזה? זה אני, לא יכול להשתנות, נכון? כי זה חוקים. מה זה? זה כאילו לקחת את העניין הזה, את תורת המידות של האדם, ולהפוך אותם להיות חלק מחוקי הטבע. זה חוק טבע. אם הכל חוקי טבע, איזה סיכוי יש לאדם לעבוד על עצמו, לשנות את עצמו? אין חוקים. זה רק מרית עין, זה רק דברים שמתאים אותנו. ולכן במיוחד בהתחלה זה קשה, כי לשבר את התחושה שכאילו קיימת חוקיות, זה הכי קשה. אבל ברגע שאדם מצליח לשבור, אז הוא מצליח, אז אחרי זה שהעולם פתאום משתנה לו מול העיניים, והכל נראה אחרת לגמרי, וגם הסביבה היא תגיב בהתאם למה שהוא מתנהג כאן. הבנתם את הדברים? אני חושב שלענייננו אין, הערכנו די ויותר, ואני לא רוצה יותר להוסיף על זה, נסכם רק לשלב הזה שאנחנו נמצאים. הסברנו מה זה כל ההתחלות קשות, את העורבים ציוויתי לחלקי לך, איך זה קשור לתורה השנייה של חכמי הטבע. יש פה עוד דבר, ואת הדבר הזה אני אשאיר לכם לפעם הבאה. מה זה קשור ליום טוב? רבי נחמן אומר שזה העניין של מכה חדשה, שהרצון הוא על ידי ימים טובים, זה הקשר. ואחרי זה רבי נחמן, וזה רק ההתחלה, מדבר על נצח הנחש, חכמי הטבע. אחרי זה פתאום הוא מדבר על זקני הדור, מעריכי ימים. מי היה זקני הדור? זקני הדור זה כל מיני אדמו"רים שרבי נחמן התנגד עליהם. הוא חלק על הרבה אדמו"רים, הוא אמר שהבעיה של חכמי הטבע היא קיימת גם בעולם הרוחני. משהו כאן, כן, זקני הדור, זה אדמו"רים מסוימים שרבי נחמן התנגד אליהם, כי הוא ראה בהם גם כן את התופעה הזאת. עד כדי כך הוא מרחיק לכת, אבל זה שלב יותר מאוחר. שלב ראשון, קודם כל לראות מה זה קשור לימים טובים, ואחרי זה ללכת הלאה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.